רבי ידידיי מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות מורי רבי שליטה. בתורה בפרשת האחרימות כתוב פרק ט"ז פסוק ל"ד: והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה, ויעש כאשר ציווה השם את משה. רש"י מפרש מתורת כהנים על הפסוק ויעש כאשר ציווה השם את משה: כשהגיע יום הכיפורים עשה כסדר הזה, ולהודיע שבחו של אהרון, שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך. ולכאורה צריך ביאור, שהרי עיקר השינוי בין בגדי כהן גדול לבגדי כהן הדיוט הוא בין 8 בגדים של הכהן הגדול לבין 4 בגדים של הכהן הדיוט. אבל ביום הכיפורים גם הכהן הגדול אינו לובש אלא 4 בגדי לבן, וכל השינוי בין בגדי כהן גדול לבין בגדי כהן הדיוט הוא רק באבנט, לפי מאן דאמר אחד ביומא בדף י"ב עמוד ב', עיין שם. ואם כן, לכאורה, אם היה מקום שילבש אהרון את הבגדים לגדולתו, שרש"י פה אומר שלא היה לו שם לגדולתו, אבל אם היה מקום ללבוש לגדולתו, הרי זה צריך להיות ב8 הבגדים המיוחדים לכהן הגדול מחמת גדולתו. ופה זה מאוד מוזר, כי פה מדובר שהוא לובש רק 4 הבגדים. ופה יש איזה שבח לאהרון שהוא לא לבש את 4 הבגדים לגדולתו, אלא לקיים גזירת המלך. אבל אין פה שום גדולתו בבגדים האלו, כי הם היו רק בגדי כהן הדיוט ולא בגדי כהן גדול. אם אתה רוצה להגיד לי לגדולתו, שלא עשה לגדולתו, תגיד שעצם העבודה שאינה קשרה אלא בכהן גדול, הוא לא עשה לגדולתו, הוא עשה רק לשם שמיים לקיים גזירת המלך. נפלא מאוד. אבל מה אתה אומר לי שאת הבגדים הוא לא לבש לגדולתו? הרי לא מדובר פה בבגדי כהן גדול. בספר הגדול תהילה לדוד של הגאון המופלא רבי דוד יצחק מן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת כפר חסידים, בספרו על קודשים בסימן ט"ז, הוא מבאר כך: ביומא בדף י"ח עמוד א' ובחולין דף ק"ד עמוד ב' כתוב, וגם הובא ברמב״ם להלכה בהלכות כלי מקדש פרק הלכה א', שהדין של גדלי ומשל אחיו שישנו בכהן גדול מחייב, שאם אין לו ממון כל הכהנים נותנים לו משלהם, כל אחד לפי עושרו, עד שיעשיר יותר מעשיר שבכולם, כלשון הרמב״ם. אז הם צריכים להעשיר את הכהן הגדול. מבואר שדין זה עיקרו הוא כלפי אחיו הכהנים, שהם החייבים בזה, ולכן משלהם הוא שצריך הדין הזה להתקיים, שהם צריכים להעשיר אותו. וביורו נראה, על פי מה שכתב הרמב״ם בפרק ד' הלכה י"ב מהלכות כלי המקדש, שהכהן הגדול הוא ראש לכל הכהנים, עיין שם ברמב״ם, וראש פירושו הבדלה, שהוא למעלה והם תחתיו, ולכן מתחייב מזה שיפעלו את זה הכהנים עצמם, לעשות אותו גדול משל אחיו, דהיינו ראש לכולם ומעל כולם. ועיין ברמב״ם בפרק הלכה ב' שהוא כתב חידוש מיוחד, שאין אחד מכל אלו מעכב, אלא כל זה למצווה. היינו, שהייתי מעלה בדעתי, שמאחר והחפצה של הכהן גדול הוא בהיותו ראש לכל הכהנים, הרי שם זה מעכב אם אינו גדול מכל אחיו. וכל ששם זה לא קיים, הוא כבר לא כהן גדול בשלמות. ועל זה כמה שמלן הרמב״ם, הרמב״ם מחדש לנו שאין זה מעכב. והרמב״ם שם כותב, ואם נתרבה, מכל מקום נתרבה. זאת אומרת שאם נהיה כהן גדול, ממילא הוא נעשה ראש לכל הכהנים, ואין הדבר תלוי לעיכובה, בהיותו עשיר מהם, הוא לא חייב להיות עשיר מהם. אבל יש מצווה על כל פנים לעשות אותו לראש לכל הכהנים, באופן שיתבטא גם בפועל על ידי הגדליו משל אחיו. אכן נראה שישנו דין נוסף בכהן גדול, והוא הדין שכתב הרמב״ם בפרק ה' הלכה ד', וזה לשון הרמב״ם: וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא יקל עצמו עם שאר העם, ולא יראו אותו עירום, ולא בבית הכיסא, ולא במרחץ, ולא כשהוא מסתפר, שנאמר הכהן הגדול מאחיו, מלמד שנוהגים בו גדולה יתרה. עד כאן דברי הרמב״ם. משמע שהוא דין עצמי כלפי עצמו של היותו גדול, ואין זה כמלך שכתב הרמב״ם בפרק ב' מלכות מלכים הלכה ג' את הדינים אלו עצמן לגבי מלך. שם הרמב״ם כתב כלפי העם ולא כלפי המלך. הרמב״ם כתב שאסור לראות אותו כשהוא עירום ולא כשהוא מסתפר, משום שבמלך הוא דין של אימתו עליך שישנו על העם. ועד הרבה כתב הרמב״ם בהלכה ו' שם, כשם ש... חלק לו הכבוד הגדול וחייב הכל בכבודו, כך ציווה להיות ליבו בקרבו שפל. היין שם ברמב״ם. זאת אומרת, מחלקים לו המון כבוד, אבל הוא בעצמו צריך להיות שפל. משום שהוא דין בעם ולא דין במלך. העם צריכים לרמם אותו, צריך לרמם אותו, אבל זה לא דין במלך. ולכן הרמב״ם לא כתב את הדין הזה כלפי המלך עצמו. ושונה בזה הכהן הגדול, שהרמב״ם תלה את הדבר בו עצמו, שעצם שמו ככהן גדול מחייב אותו לנהוג כבוד בעצמו. לכן הרמב״ם אומר, וחייב כהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, ולא יקל עצמו עם שאר העם, ולא יראו אותו עירום, ולא בית הכיסא. זה דין בעצמו, ואילו במלך זה דין בעם. וזה החילוק המהותי בין כהן גדול למלך. במלך זה דין בעם לרומם אותו, וכהן גדול זה דין בעצמו, הוא צריך לרומם את עצמו. ומאותו טעם מבואר היטב מה שכתב הרמב״ם בהלכה ה', שכל העם וכולי ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה ואפילו נביא, אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן גדול, שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו. שיש הבדל שכולם צריכים לעמוד לפני המלך ולשתחוות ארצה ואפילו נביא, אבל לא כהן גדול. הוא לא בא לפני המלך אלא אם רצה, הוא לא צריך לעמוד לפני המלך. המלך עומד לפני הכהן גדול. שנאמר לגבי המלך ולפני אלעזר הכהן יעמוד, המלך עומד לפני הכהן הגדול. אז נכון שרמב"ם מביא פסוק, אבל איך דין זה מתאים עם המבואר במשנה בהוריות בדף י"ג עמוד א', שמלך קודם לכהן גדול וחשוב ממנו. אבל לפי מה שאנחנו אומרים פה זה מובן היטב, משום שלגבי אחרים אכן המלך חשוב יותר, ולכן זה מה שכתוב במשנה בהוריות בדף י"ג. אבל ביחס שבין מלך לכהן גדול, כיוון שיש הלכה מיוחדת וחיוב על הכהן גדול לנהוג גדולה בעצמו, אין לו להיות תחת מרותו של אחר להשתחוות לו. ולכן כלפי העם, כשעם מתייחסים, הם צריכים לייחס יותר כבוד למלך מאשר לכהן גדול. אבל הכהן הגדול בעצמו, הוא לא צריך להיכנע לפני המלך. אכן, לא משתחווה לו, לא בא לפני המלך אלא אם כן רצה. שאם יהיה חייב לבוא גם אם לא רצה, הרי זה נגד דינו לנהוג גדולה בעצמו, ורק אם רצה למחול הרשות בידו, כמבואר שם ברמב"ם, בהלכה ג', אין שם בלכת משנה, פרק ב', מלכות מלכים, הלכה ג', או משום שזה דין שלו, והוא הבעל הבית על זה. הוא כמו תמיד חכם שיכול למחול על כבודו, אבל ללא מחילתו, הרי דינו הוא לנהוג גדולה בעצמו. ובזה מובן היטב מה שהקשה בשיערי קורבן בירושלמי, סנהדרין פרק ב' הלכה א', ובספר יד דוד סנהדרין י"ח עמוד ב', על המבואר בסנהדרין י"ח עמוד ב', וגם בירושלמי, שאין מושיבים מלך בסנהדרין, כיוון שיש פסוק לא תענה על ריב, ודורשים על רב שאי אפשר לחלוק עליו, ואין ליתן לו לומר דבריו אחרון, שזהו נגד כבודו. עיין שם בגמרא, אז צריך, אסור להושיב מלך בסנהדרין, מכיוון שאי אפשר לחלוק על דבריו, וצריך לנהוג בו כבוד, ואם יושב על סנהדרין, זה יגרום אולי לפחיתות כבודו. אז במה שונה כהן גדול שכן מושיבים אותו בסנהדרין, והרי גם עליו אי אפשר לחלוק, וגם הוא לא יכול לומר את דבריו האחרון שהרמב"ם כותב שנוהגים בו גדולה יתרה? אז כמו שמפריע לנו שכהן יושב בסנהדרין כי זה לא לפי כבודו, זה גם צריך להפריע לנו שכהן גדול לא יושב בסנהדרין. אבל לפי מה שאמרנו, דין זה של נוהגים בו גדולה זה דין שלו ולא דין שלנו, ולכן האחרים יכולים לומר את דבריהם לפני הכהן גדול. מה שאין כן במלך, שזה דין שלנו, שם יש איסור על שאר חברי סנהדרין לומר את דעתם לפני אמירתו של המלך, והם לא יכולים לחלוק עליו. ואילו מצד הדין של גדלי ומשל אחיו, שהוא כן דין של כהנים, הרי פשוט שזה רק לגבי כהנים ולא כלפי כל ישראל, ולכן כלשהו בסנהדרין שאינו עניין ודין של אחיו וכהונה, גם אם יש שם כהנים מחמת גדלותם העצמית, אבל שם אנחנו לא במסגרת של כבוד שניתן עבור היותו כהן גדול, אין זה עניין לגדלי ומשל אחיו, ולכן אפשר בהחלט להושיב כהן גדול בסנהדרין אף על פי שאין מושיבים מלך בסנהדרין. אז שוב, היה קשה לאחרונים למה אפשר להושיב כהן גדול בסנהדרין, הרי במלך אומרים שזה לא לפי כבודו, אז למה לכהן גדול כן אפשר להושיב אותו? התשובה היא שמלך זה דין כלפי העם, ולכן זה יהיה פחיתות כבוד אם יושב בסנהדרין וידבר אחרון ויחלקו עליו, אבל לגבי כהן גדול שזה לא דין בעם, זה דין בעצמו שצריך לנהוג כבוד בעצמו, אז אין לנו שום בעיה שישב בסנהדרין, כי זה לא דין כלפי העם. ולפי זה נראה שהרי מבואר בגמרא בשבת בדף קי"ד עמוד א' דמני מכבדותא, שהבגדים מכבדים את האדם, ופרשת תצווה כתוב על בגדי כהונה שהם לכבוד ולתפארת, ונמצא לפי זה שבגדי כהן גדול הם כלפי מידת המכבדותא שנצרך הכהן הגדול כפי מה שקבע חוכמתו יתברך. ואם כן, שמונה בגדים של כהן גדול בניגוד לארבעת הבגדים של כהן אדיוט, עיקרם להבדיל ולקבוע בבגדיו את המכבדותא שלו ביחס אל שאר הכהנים בהיות הוא ראש עליהם, וכל זה בשמונת הבגדים של כל השנה. אבל בארבעת בגדי לבן של יום הכיפורים, הרי לפי מה שביארנו בעל כוחנו שיקרם לבטא את הכבוד כלפי עצמו של הכהן הגדול, שזה דין בו, שהרי אין בהם יותר כבוד כלפי בגדי שאר הכהנים, שנאמר שזהו המני המכבדותה שלו כלפי אחיו. וגזרה חוכמתו יתברך שארבעת בגדי הלבן ביום הכיפורים הם המכבדותה של הכהן הגדול עצמו בעבודתו ביום הכיפורים, ולכן אלו הם בגדיו. ונמצא שבגדי כהן גדול ביום הכיפורים אכן חלוקים מהחיוב של הכהן החלוק, הדין ללבוש בגדי כהן גדול ביום הכיפורים חלוק מחיובו של הכהן הגדול לנהוג כבוד בעצמו. זה לא חלוק, זה חלק. חלוק זה בגד. זה חלק מהדין של הכהן גדול לנהוג כבוד בעצמו. זאת אומרת, כשהוא לובש את שמונת הבגדים, שמונת הבגדים זה מייחד אותו משאר רחב הכהנים, זה עושה אותו מיוחד כלפי רחב הכהנים. אבל ארבעת הבגדים זה לא כלפי שאר הכהנים, אין בהם יחס כבוד כלפי בגדי שאר הכהנים, שנאמר שזה המני מכבדותה שלו כלפי אחיו. אז מה זה ארבעת הבגדים האלו? זה חלק מחיובו של הכהן גדול לנהוג כבוד בעצמו, וכיוון שמחיובו של הכהן גדול הוא ולדאי על דעת כן לבש אותם אהרון הכהן, אלא כמו שדיה כאן רשי בלשונו, יש כאן שבחו של אהרון שלא היה לובשן לגדולתו אלא כמקיים את גזירת המלך, היינו שלא לבש אותם כיוון שהוא אחז עצמו בגדלות שממילא יש לו ללבוש את הבגדים לפי גדולתו, אלא למה הוא לבש אותם? כמקיים את גזירת המלך. שמצווה וחיוב המלך ללבוש לגדולתו, ובזה אכן יש שבח גדול ומיוחד לאהרון. למה? משום שאפשר שלא ילבש אותם הכהן לגדולתו אלא לקיום חיובו. זה אנחנו מצאנו, בסדר, הוא לא לובש לגדולתו אלא קיום חיובו. אבל כשהדין הוא בלבישה לגדולתו, ובכל זאת יש בכוחו להפקיע מזה כל מחשבה עצמית על גדולתו וללבוש רק משום שציווי השם הוא על אופן זה של לבישה, זה אכן שבח גדול ומיוחד לאהרון. ולכן זה לא קשור לשמונת הבגדים בכל השנה, שאין לבישת שמונת הבגדים להדגיש את גדולתו. שמונת הבגדים במשך השנה זה רק לקבוע מעמדו כלפי שאר הכהנים, בהיותו ראש לשאר הכהנים, שזה לא קשור ללבישה לגדולתו, שרק בזה הוא שיש את השבח שהוא לבש רק מחמת גזירת המלך. כלומר, שמונת הבגדים במשך השנה הוא לובש כדי לייחד אותו משאר הכהנים, שהוא ראש להם. ארבעת הבגדים, פה התורה קבעה שהוא לובש אותם לגדולתו העצמית, לא כלפי שאר הכהנים. ושם כהן גדול יכול להתגנב מחשבה שהוא חשוב, הוא גדול, כי הוא הרי לובש אותם לגדולתו. ופה הכוונה של אהרון הייתה, לא, אני לא לובש אותם לגדולתי כי אני רוצה להיות גדול, אני לובש אותם מחמת מצוות המלך, שהוא ציווה. אז אין שם שום מחשבה אגואיסטית, כלל ועיקר. ולכן זה הפשט ברשי, שהוא לא לבש אותם לגדולתו, אלא כמקיים גזירת המלך. הוא לא חשב על, על האגו שלו, על החשיבות שלו. הוא חשב על גזירת המלך, שהמלך ציווה שילבש לגדולתו. אבל מה זה קשור אליו? אפילו הלבישה לגדולתו זה מחמת גזירת המלך, ולא שהוא מתפאר בזה בעצמו. ובכך אפשר לבאר מה שכתוב בתורת כהנים, שהוא המקור דברי רשי, לאחר שהתורת כהנים דורשת מה שכתוב ויעש השם כאשר ציווה השם את, ויעש כאשר ציווה השם את משה, שמניין שאין אהרון לובש בגדים לגדולתו אלא כן בגזירת המלך. כן, כמו שדרשנו, אז הברייתא דורשת, התורת כהנים דורשת גם ויעש שאף אהרון שומע מפי משה כשומע מפי הקודש. וסיים על זה התורת כהנים, וכן הכתוב משבחו בקבלה. יש לנו פסוק בנביא במלאכי, פרק ב' הלכה, פרק ב' פסוקים והיבב, בריתי הייתה איתו וכולי, תורת אמת הייתה בפיו, ועבלה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון. וצריך להבין, המקור לשתי הדרשות מאותו פסוק, כתוב ויעש כאשר ציווה השם את משה, שאם מתייחס לעניין אחד שכתוב בתורת כהנים, שהוא מקיים גזירת המלך, אז מניין לנו שהפסוק מתייחס לדבר השני, כאשר ציווה השם את משה, שהוא שומע מפי משה, זה כאילו שהוא שומע מפי הקודש. מה זה קשור? אם זה לדבר אחד, אם זה מתייחס לדבר הראשון, אז לא לדבר השני, דבר השני לדבר הראשון. וגם יש לנו פסוק במלאכי, שמשמע שהולך על שני השבחים. איך אנחנו רואים את שני השבחים בפסוק הזה? בריתי הייתה איתו, תורת אמת הייתה בפיו, אבל אני עושה בשפתיו, ושלום משאר ימח איתי, ורמי שמבון, איפה זה מרומז בפסוק? ולפי מה שאמרנו, אפשר לומר, שהדרשה שאין אהרון לובש בגדים לגדולתו, עיקרה אינו מחמת ענוותנותו של אהרון, ודאי שהוא היה ענו, אבל עיקר הדרשה הוא מחמת שאחרי שהמצוות השם הייתה, שילבש אותם לגדולתו, היה אהרון משועבד כל כך לדבר השם, עד שלא היה אצלו כלל מקום למחשבה על עצמו. ולכן, בעל כוחנו, שאיך אהרון לבש את הבגדים רק למצווה של לבישה לגדולתו, ולא מחמת גדולתו העצמית, לא הייתה מחשבה על עצמו, לא מחשבה אגואיסטית. ועל זה באה הדרשה השנייה בתורת כהנים לבאר שמציאות זו שהייתה אצל אהרון באה לו מחמת שאפילו אהרון שומע מפי משה כשומע מפי הקודש. וכמה שמות הפסוק ויעש כאשר ציווה השם את משה, שפירושו שעשה את זה אהרון כציווי של השם על משה שהיה מפי הקודש, ושכן היה הדבר אצל אהרון מפי הקודש, והידי זה שהידי אצלו כשומע מפי הקודש, ממילא הייתה עשייתו רק על מה ששמע מפי הקודש, כיוון שלא ייתכן שיהיה שומע מפי הקודש ועושה מחמת עצמו. ואם כן נמצא שאכן יש כאן רק לימוד אחד מאותו פסוק, והוא שויעש אהרון הייתה עשייה של שומע מפי הקודש, ושניהם עולים בקנה אחד, שניים שהם אחת. יש שני הדברים שהוא עושה רק כמקיים גזירת המלך, כי הוא שמע ממשה כאילו שהוא שמע מהמלך, זה אותו דבר. ועל זה מביאה תורת כהנים מהפסוק במלאכי, שכן הכתוב משבחו בקבלה, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, שהפירוש הוא שבריתי, שהיא התורה שנקראת ברית, הייתה איתו באופן של החיים והשלום. דהיינו, בשלמות גמורה, שאין מקום לשום מחשבה או פנייה אחרת, פנייה אישית, ועל ידי זה הייתה היא הברית איתו לחיים, שהרי אכן סכנה גדולה עד מאוד היא לקיים מצווה זו שצריכה מחשבה של לשם גדלות, ובכל זאת לא לחשוב על גדלותו של עצמו. וקרוב אדם מאוד להיכשל בזה, ולאבד חס ושלום את החיים, או על כל פנים את שלמות החיים, אבל אצל אהרון הייתה בריתי איתו באופן של מקבל מן הקודש, ולכן הייתה זו ברית של חיים ושלום, ועל זה נאמר בפסוק, בשלום ובמישור הלך עמדי, דהיינו שקיים את המצווה בשלמות ובלא שום תוספת, וידי זה היה זה במישור ובלא פגם ועוולה, שהייתה אילו היה לו שם לגדולתו, שלא מגזירת המלך לא היה פה שום עוולה. לא היה פגם ולא היה עוולה, ולכן כתוב בפסוק, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה נמצא בשפתיו, בשלום אשר הלך איתי, ורבים השיב מיבון, שהכל היה לשם שמיים, לקיים גזירת המלך, ובאמת מבואר בפסוק הזה את השבחים שהמדרש משבח את אהרון, שהוא עשה ללא שום פניות אישיות, אלא הכל לגמרי לשם שמיים, וזו הייתה שלמות החיים של אהרון, שהוא עשה רק לקיים את מצוות המלך, למרות שהוא קרוב מאוד להיכשל, אבל בכל זאת הוא עמד בניסיון, הוא חשב רק על הציווי של השם, ולא אגדלתו העצמית, וביארנו בסייעתא דשמיא דברים נפלאים פלאי פלאות, ויהי רצון שנזכה כולנו להמשיך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן, שלום עליכם, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.